חורף עסקנו באדם. עסקנו באדם מתוך מטרה לחשוב איך בונים אדם, איך בונים בית בעם ישראל, איך בונים בכלל המסגרת של חיים. ובניתי את הדברים אז על גבי בריאת האדם. הקדוש ברוך הוא כתוב בתורה שהוא בא ובורא את האדם, והיה אדם לנפש חיה. דיברנו על מבנה של אדם באופן יסודי. ומה זה אומר? נעשו את זה, אני חושב, במשך בערך כל החורף. ובוודאי שכל בן אדם צריך לשאול את עצמו, במה הוא אדם? יש ביטוי כזה, אתם רואים את הדף שחילקתי לכם מהתפילה בבוקר, התפילה פה מתחילה לעולם יהי אדם. יראה שמיים, בסתר ובגלוי. אז בדרך כלל מבינים את זה. אדם צריך להיות יראה שמיים. אבל יש מאומרים בצורה מליצית, קודם כל לעולם יהי אדם. קודם כל תהיה אדם. עכשיו, על גבי זה צריך להיות יראה שמיים. אבל כאן צריך להבין דבר יסודי מאוד, דבר חשוב מאוד. יבוא אליי בחור נחמד ויאמר, הנה, אני שמעתי את השיעורים שלך. אני אדם. אני רוצה למצוא בתוכי את עצמי, את האמת שלי, את הישרות שלי, את יסודות בניין החיים שלי. דבר הזה חשוב מאוד, כמובן. אדם צריך להיות אמיתי. השאלה היא, האם הדבר הזה אפשרי שכל אדם יגלה את עצמו, יסתכל בעצמו, הרי הנה דוגמה של אדם, יסתכל בעצמו, ומתוך ההסתכלות בעצמו יבוא ויבין איך לגדול ואיך להתפתח. על זה יש דברים מאוד יסודיים של הרב קוק זצ"ל, שזה מה שהבאתי לכם עכשיו בדף. זה נמצא לקוח מתוך הסידור שלו, עולת ראייה, תפילת שחרית, כפי שאמרתי, התפילה שאנחנו אומרים בבוקר, לעולם יהיה אדם. והתפילה הזאת, בהמשכה, איך כתוב? לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר ובגלוי, ומודה על האמת, ודובר אמת בלבבו. יש כאן ביטוי מעניין. מודה על האמת. ודובר אמת בלבבו. מה פירוש הדבר מודה על האמת? תסתכלו בפנים, נלמד את זה יחד. כותב הרב קוק כך. כשהציור של האמת, אדם רוצה להגיע לאמת. איזה אמת? האמת שלא, שלא בתור בן אדם. שלא בתור אדם שבונה את החיים שלו ועובד את השם. כשהציור של האמת בא לו בתכונה כזאת, באופי כזה, בצורה כזאת, שהיא רחוקה ממנו. הוא פוגש אמת ואומר, זה לא אני. רגע, אני לא מרגיש נוח פה. למה זה קורה? בא בן אדם, מגיע יהודי נחמד, יושב לו במכון מאיר, שומע דברי תורה, ואומר, הרב אומר שככה התורה אומרת, אבל אני מרגיש אחרת. אז הוא אומר, זה רחוק ממנו. זאת אמת. איך אנחנו יודעים שזאת אמת? כי זאת תורת אמת. זאת תורה אלוקית. והקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו, ואנחנו מברכים על התורה, נותן התורה. חיי עולם נטע בתוכנו, זו תורה שבעל פה, שמגיעה אלינו דרך, ממשה רבנו, דרך כל הרבנים שבכל הדורות. והאדם לומד את התורה הזאת, והיא רחוקה ממנו. למה היא רחוקה ממנו? ממשיך הרב ואומר, מפני שלא הגיע בנפשו פנימה, לידי אותה ההכרה, באמת הנשגבה של הפרט הזה. אם האדם לא מכיר בכלל שהתורה היא אמת, יש לנו בעיה. הוא חסום כבר בהתחלה. הוא כבר לא פתח עדיין את הדלת. יכול להיות שהוא שמע כרגע, אבל הוא צריך להיפתח. אבל יש הרבה יהודים טובים שנפתחו באופן עקרוני. אומרים לנו, אני רוצה לשמוע את התורה. ואז אם נתקלים באיזה דבר, לא מתאים לי. אבל אתה רוצה את התורה, נכון. התורה היא אמת, נכון. אז מה הבעיה שלך? זה, הפרט הזה לא מתאים לי. מה זה לא מתאים? אומר לך הרב קוק, זה לא שזה לא מתאים לך באמת. אלא אתה לא הגעת עדיין להכרה הזאת. יש באדם רמות שונות. תראו לעצמכם, בא בן אדם לרופא, והרופא מסתכל עליו, אומר לו, אתה צריך תרופה. הוא לוקח את התרופה, אומר, לא נעים, לא טעים, לא רוצה את התרופה הזאת. אומר לו הרופא, אבל אנחנו עשינו בדיקות מעבדה, ואני מכיר, ואני יודע, ואני למדתי, ואתה צריך את התרופה הזאת. אומר לו הבן אדם, כל מה שאתה אומר לא בראש שלי. למה? הוא לא למד רפואה. הוא לא מבין למה הוא צריך את זה. זה לא נעים לו, אבל האם זה טוב לו? כן, זה טוב לו. זה יבנה לו את הגוף. לפעמים זה ריפוי שירפא לו את הגוף, לפעמים זה בניין לטווח הארוך, לפעמים זה אפילו בניין יסודי נורמלי. הרמב״ם אומר לנו כלל, אדם חולה, הדברים הבריאים, לא נעימים לו. אדם שלא בנה את עצמו בצורה נכונה, אדם רגיל, כן, יש היום דבר כזה, אנשים אוכלים אוכל, קוראים לזה אוכל זבל. ג'אנק פוד. מה זה ג'אנק? ג'אנק זה זבל. ביטוי, אוכל זבל. למה? כי האוכל הזה הוא כביכול אוכל. הוא ממלא כרגע את הקיבה. אבל הוא לא בונה את הגוף. הוא זבל. הוא מקלקל את הגוף. ואנשים התרגלו בגלל כל מיני הרגלי חיים ובגלל כל מיני פרסומות התרגלו לאכול אוכל כזה. היום ונורא. Okay. אם היו מביאים לך, לא נעים, אבל היו מביאים לך פח אשפה ופותחים לך את הפח עם התחולה שלו ואומרים, הנה, זה ארוחה, תאכל. מגעיל, אני לא מסוגל לאכול דבר כזה. אז מה עושים? לוקחים חומר שהוא יותר זבל ממה שיש בפח האשפה, אבל עוטפים אותו יפה, נותנים לו איזה ריח ואיזה מראה ואיזה טעם, ועכשיו אומרים לך לאכול, ועוד שוטפים לך את המוח אם אתה שומע פרסומות, שזה מה שצריך לאכול, כולם אוכלים את זה. מתגאים בזה שאוכלים את זה. כותבים על החולצה, הנה אני אוכל כך וכך. זה זבל. בא בן אדם שבמשך שנים, מאז שהוא ילד, אכל אוכל כזה. ועכשיו הוא מגיע, תופס שכל, בא לרופא, בא לאיזה מישהו מומחה לדיאטה, לתזונה, ונותנים לו דיאטה בריאה. הוא אומר, לא טעים לי. פה אני רעב, פה זה יותר מדי, פה זה פחות מדי, פה זה לא טוב, פה זה... מה קרה לו? הוא חולה. האדם הזה מסכן. לכן מה שטוב לא מושך אותו כרגע. הוא צריך להתרגל. זה ייקח לו זמן. הוא צריך ללמוד את הנושא עד שהוא יבין. אבל אם הוא עדיין לא למד והוא לא מבין והוא עדיין לא התרגל וזה לא מתאים לו, אז כרגע הוא יבוא ויגיד אני לא רוצה. לא, אל תגיד אני לא רוצה. לא תמיד מה שטוב לך, מה שאמיתי לך, אתה גם מבין. לא תמיד מה שטוב לך ומה שאמיתי לך כרגע הוא טעים לך. אתה צריך להתחיל. אתה צריך להיכנס לתוך הדברים. אתה צריך להתרגל אליהם. אתה צריך ללמוד כדי להבין אותם. אבל אל תחכה עד שאתה תבין לפני שאתה מתחיל. כי אם אתה מחכה עד שאתה תבין, בינתיים התוצאות מבחינת הבריאות יכולות להיות מאוד לא טובות. לכן אומר הרב קוק, בא בן אדם, נפגש בתורה. כן, השתמשנו עכשיו בתחום הבריאות, בתור משל לתורה, פוגש את התורה, והתורה אומרת לו, תעשה כך וכך, והוא אומר, הפרט הזה לא טוב לי. אומר לו הרב קוק, למה הוא לא טוב לך? כי לא הגעת עדיין להכרה, מבחינת החיים שלך, זה טוב לך, זה בונה אותך. אבל אתה עדיין לא מבין. אתה לא מבין, אתה גם לא רגיל, זה לא נעים לך, אבל תעשה את זה בינתיים. אומר, אני ממשיך בפנים, לא יהיה כל כך כנוס רק בתוך עצמו. עד כדי ההתרחקות מההצצה של אור האמת הרחוק מאיתו. כן? הוא אומר, האמת הזאת רחוקה, אולי זה לא שלא אני, זה לא מתאים לי, לא, 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 לא. אל תהיה כזה צר, מצומצם, מוגבל. אתה צריך עכשיו לבוא ולהסתכל גם על אמת שהיא רחוקה, תהיה מודה על האמת. תודה שזה אמיתי, אפילו שזה לא בא ממך. כל דבר אתה צריך להמציא? איך אומרים? להמציא את הגלגל מחדש. אתה לא יכול לקבל מאחרים. ואם אתה מקבל מאחרים, אולי כרגע אתה עדיין לא מבין את זה. למה זה בן אדם לא יקבל את האמת? לא בגלל שהוא סתם עכשיו. אומר רב קוק, למה הוא לא יקבל את האמת? שיוכל לטעות שזהו מכלל שמירת צביונו המיוחד. שלא להכניס אל תוכו קניינים של ציור מבחוץ שאינם עצמיים לו. ושלא נצטערו לכתחילה מראשית היוולדם בהגיונותיו. אומר אדם, אני צריך לפתח את עצמי. אני צריך לגלות את האמת שלי. יפה, נראה בהמשך שזה נכון שאתה צריך לגלות את האמת שלך. איך אתה מגלה את האמת שלך? לא על ידי זה שאתה מתעלם. יבוא בן אדם, יצא ללמוד פיזיקה, יגיד, עזוב אותי מאיינשטיין, עזוב אותי מניוטון, אני צריך לבנות את כל מערך חוקי הפיזיקה מההתחלה. תגיד, מה? יש כאלה אנשים טובים שעבדו ובנו. קודם כל תלמד את מה שהם כבר ננו לך. אתה רוצה לזרוק את הכל, להתחיל מחדש, לא תגיע לשום דבר. תלמד את הכל, אחר כך אתה רוצה לבוא ולמצוא את הנקודה שלך ולגלות ואולי אפילו להעביר ביקורת על האנשים שאמרו קודם. בסדר גמור, אין לנו בעיה עם זה. אבל אל תזרוק את כל מה שלא בא ממך, את כל מה שלא התחיל ממך. האדם חושב שהוא צריך להיות כל כך אמיתי, כל כך עצמי, שרק מה שנולד בתוכו, רק מה שהתחיל ממנו, רק זה כל העולם, כל החיים, כל המציאות שלו. זה לא נכון. לא ככה האמת. כן? היה בא משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, אתה רוצה לתת לי את התורה, בוא תיתן לי לגלות אותה לבד. היה יושב לא 40 יום בהר סיני, היה יושב 400 יום בהר סיני, וגם כך הוא לא היה מגיע. היה תורה אלוקית. איך הוא יגיע לתורה אלוקית בתור בן אדם? אנחנו עוד נתייחס לזה בהמשך. אלא שאדם צריך לדעת, אני ממשיך בדברי הרב קוק, שורה שנייה מלמטה, מי שהגיע עכשיו, אלא שאדם צריך לדעת, שיחד עם כל הסגולות החשובות, שישנן לשמירת הצביון העצמי, נכון, חשוב מאוד שבן אדם יפתח את הנקודות הייחודיות שלו. והוקרת האמת הפנימית המיוחדה לו, זה ודאי חשוב שאני אכיר את האמת שלי. אבל יחד עם זה הוא צריך להתרחב ולהתרומם עד לכדי התפיסה הבהירה של האמת המוחלטה. אתה מוחלט? אתה מכיר את הכל? אתה יודע מה המקור האלוקי? מאיפה אתה יודע את זה? יש לך נבואה? רוח הקודש, גם נבואה. הרמב"ם מביא בתור אחד מיסודי אמונה, שמעל לכל הנבואות היא נבואת משה רבנו. אז התורה באה מהקדוש ברוך הוא. אני יכול להכיר את המציאות האלוקית? כפי שאמרתי, למדנו בחורף על בריאת האדם. בא רבונו של עולם, בורא העולם, קדוש ברוך הוא, שאין סופי, ובורא את האדם, יוצר את האדם. אני יכול להבין את כל הבריאה הזאת? נכון, אני בן אדם. אבל אני היצור. אני התוצאה. אני לא מי שיצר ועשה. אז אם מי שיצר ועשה בא ומגלה לי את האמת לגביי, אז אני אגיד, לא, אני לא מבין את זה, זה לא טוב לי. מה? אני סתם משתתה. אני משלה את עצמי. אני רוצה להישאר בקטנות במקום להכיר את הדברים בגדלותם, באמיתותם. זה לא אמת, זאת אשליה. זו לא אמת מוחלטה, שהיסוד שלה הוא מוחלט, אלא זאת כביכול אמת. בא ילד קטן, אומר, אני עכשיו רוצה ממתקים. לא טוב לך ממתקים, אבל אני רוצה ממתקים. זאת אמת? זה אמת של חלק קטן מאוד מאישיות של הילד. רגש רגעי, שיכול להיות שאחרי 5 דקות, אחרי שעה, ימאס לו. הוא רוצה משהו אחר. אז בגלל הרגע הזה, זה הופך לאמת המוחלטת? לא, לא נכון. האמת המוחלטת, אנחנו קצת יותר מבוגרים, קצת יותר לומדים, קצת יותר מגלים, אבל מי שבאמת יודע את האמת המוחלטת, זה הקדוש ברוך הוא. הוא מגלה לנו אותה דרך התורה. ואף פי שבאה היא, לא, היא מגיעה אלינו לא מתוכיות הכרתו, אלא ממקום אחר. מה זה ממקום אחר? זה לא סתם מקום אחר. כן, חזל אומרים, כל בן אדם קבל את האמת ממי שאמרה. יש לי חבר, יש אפילו לא חבר, כן? מישהו שלא אוהב אותי, והוא אומר לי דבר, אם זה אמת, אני צריך לקבל. אבל פה לא מדובר סתם מקום אחר, אלא מהשפעתן של הכרות יותר חודרות ויותר גבוהות מהכרותיו. אנחנו מדברים על יסוד של אמת מתוך התורה, מתוך דבר השם. אז ודאי שאדם צריך להיות מודה על האמת, זה דבר יסודי. אנחנו אומרים את התפילה הזאת בבוקר, בתחילת היום, בתחילת בניין החיים, כדי לבוא ולבנות איך אנחנו בונים את החיים במשך היום. שהרבה מאוד דברים גדולים שאנחנו נגיע אליהם במשך המשך התפילה. הקדוש ברוך הוא, ועבודת השם, ועם ישראל, והגאולה, ובניין בית המקדש, כל זה טוב ויפה. אבל אם אני לא מודה על האמת, מאיפה אני מתחיל בכל זה? Okay. עכשיו, מה תגידו לי, הרב קוק הוא כזה, הוא מתנגד לאמת הפנימית, טוב, הוא כבר אמר את זה פה, אבל הוא אומר את זה עוד יותר אחר כך, יחד עם מודה על האמת, יהיה דובר אמת בלבבו. שלא יאמר האדם, מאחר שעיניו תהיינה תלויות, לאותו הציור הגדול של האמת, שבא לו על ידי אבותיהם של אחרים גדולים וטובים ממנו, אז אם כן, בוא נלך לקיצוניות השנייה, והוא לא יתייחד כלל עם נשמתו, לדעת מה שרוחו הפנימי הוגע בקרבו, זה גם לא נכון. אל תהיה קיצוני. אל תבוא ותגיד, אז אם כן, אני כלום. אני רק זה. לא, באמת אני כלום. אבל הכלום הזה נתן לי הקדוש ברוך הוא, המשהו שיש בתוכי, נתן לי הקדוש ברוך הוא. לא, בסדר. צריך הדרכה, צריך הבנה, צריך לדעת מניסיון של אנשים גדולים. אבל צריך מתוך זה לבוא ולפתח יחד עם ההודעה לאמת הרחבה שהיא באה מאופקים כל כך רחוקים, יחד עם זה יהיה דובר אמת בלבבו לדלות את מי האמת ממעמקיו הוא. כן? אדם באמת צריך לבוא ולגלות גם את עצמו, את הכוחות שלו, את מה שהוא יכול לעשות. זה כמובן צריך איזון וצריך הרבה מאוד עבודה. אבל אנחנו רוצים כאן להעיר, אני על נקודה יסודית. אני נתתי כותרת לשיעור, תורת חיים. מהי תורת חיים? מהי תורה? תורה פירוש הדבר הוראה. מורה. מה עושה? מה זה מורה? מורה פירוש הדבר שיש מי שיודע, יש תלמיד שרוצה לדעת. ובא מי שיודע ונותן ומדריך ומעביר את הדברים למי שלא יודע. אז הוא צריך לשבת ולקבל. אז הקדוש ברוך הוא כשהוא נותן תורה לעם ישראל, הוא מדריך אותנו. אבל אפשר לטעות במובן הזה של תורה, כמו שרב קוק אומר, ולהגיד, אז מה זה תורה? תורה היא ההפך מחיים, חס וחלילה. תורה אומרת, סגור את עצמך, תסגור את כל הברזים, עצום את העיניים, תפסיק לחשוב, רק תקבל תורה מלמעלה. אבל זה לא נכון. צריך ענווה עצומה כלפי הקדוש ברוך הוא. צריך יכולת קבלה גדולה מאוד. אבל יכולת הקבלה הזאת באה כדי להחיות אותנו. כדי לתת לנו את כוחות החיים, שאחר כך אנחנו לא נעמוד כל רגע ורגע, ורק נגיד, טוב, עכשיו מה לעשות? הלכתי, יפה מאוד. עכשיו אני מחכה שוב, הוראות. המטרה של התורה היא לעשות אותי לבן אדם חי ופועל ומרגיש וחושב ומבין ועושה. תורת חיים, פירוש הדבר, תורה שבאה באמת מהמקור העליון, האמת המוחלטה כמו שכתוב פה, ויורדת אלינו עד לפרטי פרטים. ולכן, התורה הזאת יכולה להדריך אותנו לעשות את מה שבני אדם בדרך כלל לא יכולים לעשות, לא מצליחים לעשות. מה זאת אומרת? אם הקדוש ברוך הוא עשה את האדם, זה רק אותי? לא. זה אותי, אתכם, את כולם. מי, נגיד בצורה ציורית, מהקוטב הצפוני של כדור הארץ עד לקוטב הדרומי של כדור הארץ, כל המיליארדים של בני אדם שנמצאים שם. כולם בני אדם. וכולם יש נשמה אלוקית. ויפח באפה ונשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, זה נאמר על כולם. אז יבוא בן אדם ויגיד, אני רוצה להיות בן אדם טוב. קודם כל, כל הכבוד. עצם הדבר שאתה מכיר בזה, ואתה אומר את זה, שאתה רוצה להיות בן אדם טוב, ואתה מתאמץ בזה, מגיע לך בהחלט זכות, נקודות טובות, הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה ושמח. ובאמת, בן אדם שרוצה להיות טוב, ברוב המקרים הוא ישתדל, הוא לא יגנוב, הוא לא ירמר, הוא לא יפגע באנשים, הוא ינסה לעשות דברים בישרות, במעשים טובים, וינסה גם לבנות את עצמו, אם יש לו כוחות, והוא רוצה והוא מתאמץ, הוא ינסה לבנות את עצמו בצורה הכי טובה שאפשר. עד כאן הכל טוב ויפה. אבל אם אנחנו נבדוק במשך ההיסטוריה האנושית, ונראה אנשים גדולים ורציניים וטובים, שניסו לבנות את עצמם, את החיים שלהם, בצורה טובה, אנחנו נגלה שיש חולשה מסוימת. אפשר לבנות חיים טובים באופן כללי. אבל הרבה פעמים מגיעים לשלב שצריך להחליט כל מיני החלטות, להגיע לכל מיני פרטים, להכריע בכל מיני פרטים, שבן אדם נבוך, הוא לא יודע. מה אני עושה? לעשות כך, לעשות אחרת, לפעמים יש ויכוח, זה אומר כך, זה אומר א', זה אומר ב', לא מסכימים ביניהם, לפעמים בן אדם פשוט מרים ידיים, אני לא יודע. איך אני יודע? את זה רק התורה האלוקית יכולה להדריך. בן אדם יש לו מגבלות. השכל האנושי לא בנוי בצורה כזאת שהוא יכול להחליט בכל פרטי החיים, בכל מציאויות החיים, בכל המורכבות והמקרים האינסופיים של החיים, ולדעת מה הדבר הנכון לעשות. אדם אולי היה רוצה שיהיה לו שכל כזה. יש הרבה מאוד חלומות אנושיים. במשך דורות, אלפי שנים, האדם אומר לעצמו, אני צריך לחשוב. אני צריך להרגיש. אני צריך להבין. אם אני אהיה הכי הכי טוב שאני יכול לעשות, אני כבר לא אתאה. יהיה עולם אידיאלי. יש הרבה אנשים שכך חשבו. הרבה אנשים שכך כתבו. זה נכון? לא, זה לא נכון. והיו גם מגדולי האנושות שהכירו בזה שזה לא נכון. גם אם האדם יהיה עם השכל המקסימלי, החכם הכי גדול, הוא יעבוד על עצמו שנים, יחקור ויברר ויבין, ותהיה לו נפש כזאת טובה ונעימה, והוא ייתן לה לזרום בצורה מקסימלית, הוא עדיין לא יוכל לדעת מה הדבר הנכון לעשות. אין לנו אינסטינקט לטוב. אינסטינקט זה דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לבעלי חיים, שאצלם השכל או שלא קיים או שמאוד חלש, והם צריכים לקיים את פעולות החיים הבסיסיות בלי צורך להבין אותם. אז הם עושים. ממשיכים לאכול ולהתרבות ולעשות את כל מה שהם צריכים לעשות בצורה של אינסטינקט. לבן אדם יש אינסטינקט על דברים מסוימים. יש לנו אינסטינקט לנשום. תנסה להפסיק לנשום, קשה מאוד. צריך להפעיל ממש מאמץ כדי להפסיק את הנשימות. אבל אין לנו אינסטינקט לעשות את הטוב. אני אומר את זה, כי יש אנשים היום, הרבה גם היום, שעדיין חושבים שיש לבן אדם מצב של אינסטינקט לעשות את הטוב. כך אני מרגיש. אם אני מרגיש כך, סימן שזה טוב. לא נכון. אתה מרגיש כך, למה זה סימן? זה סימן שהתחנכת כך, זה סימן שמשהו פעל על הרגשות. הרגשות באים ממך? לא רק. הרגשות הם תוצאה שזה השפיע עליך, ואת זה ראית, ואת זה שמעת, וגדלת בחברה מסוימת, והיום היה ברדיו כך, ובטלוויזיה כך, זה סיפר לך סיפור. תראו את ההבדל. בדיוק. לפני שמישהו מספר לך סיפור מרגש, לאחרי שמישהו מספר לך סיפור מרגש. אתם תרגישו אחרת, תתנהגו אחרת. אז זה אתה? לא רק שזה לא אתה, אלא זה ודאי לא האמת האמיתית, המוחלטת. רק לתורה האלוקית יש כוח כזה, שיכולה לבוא ולהדריך בן אדם, להגיע לטוב האמיתי, לטוב המוחלט, בכל מצב נתון ונתון. התורה בנויה עד כדי כך שגם בענייני דיני ממונות, מה זה דיני ממונות? היה לנו סיפור, קרובי משפחה בימים האחרונים. מישהו לקח מכונית בהשאלה ממישהו אחר, וקרה כך וקרה משהו אחר, לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, קיצור המכונית התקלקלה, נזק גדול מאוד. אף אחד לא היה אשם, כולם היו אשמים. זה עשה כך, וזה עשה כך, וזה עשה כך, וזה עשה כך. עכשיו מה עושים עם התשלום? דובר בתשלום של אלפי שקלים כדי לתקן את הרכב. עכשיו מי משלם? איך תחליט דבר כזה? יש פתרון קל מאוד איך להחליט. קל במיוחד. הולכים לרב שמומחה בדיני ממונות. בדיני ממונות הדברים האלה כתובים. מי שמומחה והתלמיד חכם, זה לא כל הרבנים עוסקים בדיני ממונות, אבל רב מומחה שעסק, למד דיני ממונות, הוא מעיין בספרים, אומר מקרה כזה וכזה, התורה אומרת שמחלקים את הנזק בצורה כזאת. זה משלם, או שזה משלם, או שמחלקים בצורה מסוימת. רק התורה יכולה להגיד דבר כזה. כן. אני לא יודע מה זה בכל עיר, אבל ברוך השם היום יש טלפונים וצריך ללכת לבית דין, אז לא יודע אם בכל עיר יש בית דין, צריך לברר. אבל ברוך השם לא חסרים רבנים בארץ ישראל שיכולים לפסוק. לפעמים אתה לא צריך ללכת לדין במובן הזה שצריך לעמוד בפני בית דין. היה לי מקרה לפני הרבה שנים, יהודי תלמיד חכם שמלמד פה במכון, הרב דוד גולדנברג, שכר ממני את הדירה שלי. אני שכרתי דירה אחרת, הוא שכר ממני את הדירה. הייתה לנו בעיה בדיני ממונות. מה פירוש בעיה בדיני ממונות? לא התווכחנו, לא רבנו, אלא קרה נזק ולא ידענו מי צריך לשלם, אני או הוא. אז הוא אומר לי, דוד, אם אתה רוצה, אני ארים טלפון לרב שלי ואני אשאל אותו. אמרתי לו, בבקשה, אני סומך עליך, אני סומך על הרב. תרים טלפון, תשאל. תרים טלפון, הרב אמר לו שהוא צריך לשלם. הוא שילם בלי פיקפוקים, בלי ספקות. לא תמיד צריך לגשת לבית דין, אני אומר. אם שני הצדדים סומכים אחד על השני, אפשר להרים טלפון לרב שמומחה לזה, או לגשת לרב שמומחה לזה, ולשאול. לפעמים, נכון, יש קצת ויכוח, אפילו אם באווירה טובה, אבל זה אומר כך וזה אומר אחרת, צריך שהרב ישמע את שני הצדדים, כי אחרת הוא לא יכול לפסוק. אין, אם יש ויכוח לגבי העובדות או לגבי כל מיני דברים, אז צריך ששני הצדדים יגיעו לרב. טוב, ברוך השם, יש היום גם בתי דין מסודרים בדיני ממונות, יש גם רבנים שיכולים לפסוק בדברים האלה. אבל זה, דיני ממונות זה פשוט דוגמה איך שהתורה מגיעה לפרטי פרטים של החיים, כי אחרת איזה מערכת יכולה להחליט דבר כזה? מה בוש להחליט? יכולים להחליט החלטה שרירותית. אבל מי אומר שזאת אמת? כשהתורה אומרת, אתה יודע, הכסף הזה הוא לא שלך. זהו, זאת האמת. נכון, כואב, בסדר, היה לי נזק. אבל הכסף הזה הוא עכשיו לא שלי. מי אמר? קדוש ברוך הבא. טוב, קדוש ברוך הבא, זאת סמכות, נכון? עכשיו המשמעות הרגילה של הדברים האלה, היותר שכיחה, היא לא בדיני ממונות. כמה פעמים ביום, בשנה, יש לבן אדם ויכוח בענייני הנזק או בדברים אחרים. המשמעות השגרתית הקבועה של דבר כזה היא לגבי בניין הנפש שלנו ומציאות החיים היום יומית. בואו נתחיל ממשהו קרוב. אנחנו היום כמעט ערב יום העצמאות. כן, היום ברוך השם א' אייר, שבוע הבא יום העצמאות. איך אני מתייחס ליום העצמאות? אני בא ליום העצמאות, כולם חוגגים, כולם מנפנפים בדגלים, גם אני שמח, נמחי כפיים. למה? צריך להיות שמח לגמרי? שמח בערבון מוגבל? לא שמח? אין, יהיה לנו בעזרת השם יום עיון שלם על העניין הזה, אני לא הולך ללמד עכשיו את יסודות יום העצמאות, יש לי גם יהיה לי גם בעזרת השם שיעור ביום העיון, ויהיו שיעורים של כמה רבנים. אבל אני צריך להבין מהתורה קודם כל, מה היחס שלי ליום העצמאות? מה השמחה שלי ביום העצמאות? יותר בולט מיום העצמאות, יום הזיכרון. אנחנו בין שני ימי זיכרון, יום זיכרון לשואה, ליום זיכרון לחיילי צהל. טוב באופן טבעי, בן אדם אומר, אני עצוב, נהרגו אנשים. יש, אתם יודעים כמה ויכוחים היו לגבי השואה, איך להתייחס, מה להתייחס, מתוך מה נובעת העצמאות, כל בן אדם ישר עצוב לגבי השואה. אבל גם בתוכן של העצבות יש שאלה מאוד גדולה, יש הרבה שאלות גדולות. האם זה עניין כלל אנושי או עניין מיוחד לעם ישראל? יש כאלה שמלמדים את השואה, זה בעיה שיכולה לקרות בכל העולם כולו, לכל עם. יש שואה של זה, ושואה של זה, ושואה של זה. צריך להילחם נגד גזענות. יש כאלה שאומרים, מה פתאום? מה, לאיזה עם היה דבר כזה כמו שהיה לעם ישראל, אנטישמיות? נכון, היה מצב של טבח בעמים אחרים. אנחנו בהחלט עצובים גם על זה. אבל שואה שיטתית כזאת, בממדים כאלה, אחרי 2,000 שנים של שנה של רדיפות, אז זה עניין מיוחד של עם ישראל, אז צריך להבין מה התוכן של האנטישמיות, למה רודפים אותנו. דרך אגב, הרמב״ם אומר למה רודפים אותנו. אומר הרמב״ם, מאז מעמד הר סיני, כל אומות העולם כועסים עלינו. אנחנו קיבלנו את התורה ולא הם. קשה להם עם זה. נכון, הם לא קיבלו את התורה, כי הם כרגע עדיין לא מסוגלים לקיים את התורה. אבל הם כועסים עלינו ועודפים אותנו, זה לא בצדק, אבל יש לזה סיבה, זה לא סתם מקרי. יש כל מיני הסברים לאנטישמיות בהיסטוריה. הסבר של הרמב״ם קודם לכולם. כן. לא היינו עדיין עם ישראל, היינו עבדים במצרים, כי הקדוש ברוך הוא שלח אותנו למצרים, כדי לעבוד, כדי להיות בגלות, וכדי שנהיה עבדים. הקדוש ברוך הוא סידר את זה בהשגחה אלוקית, כך הוא אמר לאברהם אבינו. נכון? אז זה חלק באותו מהלך אלוקי של היחס בין הגויים לבין עם ישראל. היסוד של תורה זה הדבר השם שמופיע לעם ישראל. ודבר השם שמופיע לעם ישראל מעורר התנגדות אצל אלה שלא רוצים ללכת לפי דבר השם. אז זה נכון, אתה צודק, זה נכון גם לפני מתן תורה, גם במצרים. גם אצל יעקב אבינו, הרי אמרנו בהגדה שלבן ביקש לעקור את הכל, כבר אצל יעקב אבינו היה מצב כזה של ניסיון לשואה. אבל העיקרון של הרמב"ם הוא אותו עיקרון בסיסי. תודה. אז אנחנו כאן, פשוט היה הערה לגבי יום השואה. על מה אנחנו עצובים ביום השואה? איך אנחנו מתייחסים ליהודים האלה? היה ויכוח גדול בשנים הראשונות של המדינה, האם היו צריכים לקום ולהתנגד, למרוד? אולי זה לא בסדר. היו הרבה אנשים שהיה קשה להם עם כל העניין הזה של השואה. אמרו, זה הליכה כצון לטבח. אז הם באמת הרגישו הזדהות דווקא עם אלה שהתנגדו, התנגדות בנשק, וגיבורים גדולים, זה היה יפה מאוד שהם התנגדו, אף פי שלא היה לזה סיכוי, אבל הם בזה עמדו על כבודם, וגם כמובן גרמו נזק לרשעים. אז גם הרגש של יום השואה הוא דבר שצריך בירור. הוא צריך שדבר שצריך הבנה. יותר עמוק מזה, וזה נושא שאני רוצה להיכנס אליו בצורה יסודית בשיעורים הבאים, מה כל היחס לעניין של המוות? יש עניין אחד יסודי שכל בן אדם צריך להתמודד איתו, וזה העניין של המוות. והעניין הזה, רוב בני אדם מנסים דווקא לברוח ממנו. כשאנחנו מדברים על יום הזיכרון לשואה ועל יום הזיכרון לחיילי ישראל, אנחנו מדברים על מוות. ומוות זה נושא מפחיד. כל אחד יודע שהוא הולך למות. עוד 120 שנה, בסדר. אבל הוא הולך למות. זה דבר לא נעים, וזה דבר מפחיד, וזה דבר שרוצים לברוח ממנו, וזה דבר עצוב גם כשזה קורה למישהו אחר. יש כאן דברים יסודיים שצריך לברר אותם מבחינה תורנית, כי אם אני אעבוד לבד, אני אעבוד לפי מה ששמעתי מסביב וכל מיני הרגשות לא מבוררות, לא מתוך לימוד תורה, אז אני בונה את העולם שלי בצורה מאוד שטחית, חפיף כמו שאנחנו אומרים. לא ביררתי את הדברים, לא למדתי את הדברים. לא קיבלתי מהאמת של התורה, מהדרכה האלוקית, איך צריך להתייחס לדברים האלה. ואז אני אוכל גם לטעות טעויות. ויש טעויות גדולות בתחומים האלה. מתייחסים בצורה לא בריאה ולא נכונה, ולפעמים זה יכול להרוס לבן אדם את כל החיים. חס וחלילה, בן אדם נתקל בזה באופן אישי, והתופעות האלה מאוד שכיחות היום. יש אנשים ש... קורה אצלם אסון במשפחה, בין אם זה מסיבות ביטחוניות, בין אם זה יכול להיות תאונה או מחלה או דברים כאלה. ואנשים שלא יודעים בצורה בריאה ואמיתית להתייחס למוות, מפסיקים לחיות. לא מתאבדים פיזית, הם מתאבדים רגשית. הם לא מסוגלים להמשיך בחיים הנורמליים. זה כמעט מוות כשבן אדם מתהלך. זה דבר שצריך להתמודד איתו, זה דבר שצריך לטפל בו, זה דבר שצריך להבין אם הוא נכון. הוא לא נכון. ולמה הוא לא נכון? זה רק הצד השלילי של הדבר. מה רצית לשאול חיים? לא, כתוב שרבי יוחנן היה חסר לו ריש לקיש מבחינה לימודית. היה חסר לו, זה היה חיסרון בלימוד. לא היה יכול למצוא חברותה באותה רמה כמו ריש לקיש, ואצלו התורה הייתה מרכז החיים שלו. זה לא בגלל עצם העניין של המוות, אבל גם להבין את הרמה של רבי יוחנן וריש לקיש, אם אנחנו מבינים את הרמה שלהם כמו ברמה שלנו, אז אנחנו כבר טועים בהבנה של דברי חז"ל. יש כלל יסודי, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו חמורים. הרב צבי יהודה זצ"ל תמיד היה מביא את הפירוש של המאמר הזה. אם אתה מבין על הראשונים, מה זה הראשונים? הדמויות בתנך, בחזל, אם אתה מבין את הראשונים, אתה מתייחס אליהם כאילו שהם מלאכים. מה זה מלאך? מלאך זה במה כזאת שאני לא מסוגל להבין, זה מציאות חיים אחרת. אז אתה בן אדם. אז אתה בן אדם נורמלי, אתה יכול לחיות, כי אתה מסתכל על הדמות הזאת, כמה שהיא גדולה, כמה שהיא עליונה, ואתה לומד ממנה, אבל אתה מתחשב בהבדלי הרמות. ואם הראשונים בעיניך, כי רק כבני אדם, אתה חושב שהם שווים אליך, אז אתה לא יכול לבנות חיים נורמליים, אתה חמור. חמור זה מי שלא מבין, מי שלא חושב. כן, כמו שאנחנו אומרים לפעמים בצורה לא יפה על בן אדם, כן, הוא חמור, הוא לא מבין כלום. אז כך אומרים חז"ל, ככה רבי יהודה היה מפרש את הדברים. אנחנו לא יכולים ללמוד מרבי יוחנן וריש לקיש את ההתנהגות שלנו. בסדר? טוב. על כל פנים, כן. נכון, אבל הרמב״ם לא הפסיק לפעול. השאלה שלו מרבי יוחנן היה שמשמע שם מהגמרא שרבי יוחנן מושבת כאילו לגמרי, שזה דבר שאני אמרתי שזה לא התנהגות בריאה. הרמב״ם אומר באמת שזה השפיע עליו בצורה מאוד חמורה, כך הוא מעיד על עצמו באיגרת, אבל הוא לא הפסיק לפעול בגלל הדבר הזה. אדרבה, הוא לקח את, את המשפחה בידיים, הוא נהיה אבי המשפחה ודאג לכל במקום, במקום אחים, המשיך עם כל הפעילות הגדולה שלו, היה מנהיג קהילה ורופא והכל. אז זה שהוא מספר על הצער שלו, אנחנו לא באים לסתור ולבטל את העניין של צער. צער זה דבר חשוב מאוד, ונדבר על זה כשנדבר על זה בשיעורים. אבל דיברתי על תופעה של השבטת החיים, שבן אדם כבר לא מסוגל לפעול ולחיות חיים נורמלי. וזו תופעה מאוד מסוכנת. יותר מזה, צריך להבין איך פועלים באופן חיובי. כלומר, לא רק מה לא לומדים מהמוות, מה לא מגיבים למוות, שזה לגבי דברים כאלה כמו תופעות חמורות כמו השבטת החיים, אלא איך מגיבים בצורה חיובית למוות. חלק מהצורה החיובית היא ביטויי צער, ביטויי אבל אמיתיים, נכון? ויחד עם זה יש עוד ביטויים חיוביים שהמוות קיים בעולם. יש ביטוי חריף מאוד של חז"ל. אומרים חז"ל, בסוף הבריאה, בסוף ששת ימי בראשית, כתוב, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אחד הפירושים של חז"ל, מה זה הנה טוב מאוד? זה המוות. טוב מאוד? למה זה טוב מאוד? זה טוב מאוד כי יש לנו גם דברים לקבל מהמוות. זה לא, זהו, די, כיליון, גמרנו, תברח מפה. עד שהמקום בסדר, משם אין כלום. לא, יש פה יצירה אלוקית שצריך לדעת גם איך מקבלים ממנו בצורה חיובית, איך בונים ממנו בצורה חיובית. וזה באמת, בעזרת השם, הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו בשיעור הבא, כי בואו נסכם איפה אנחנו עומדים. אנחנו דיברנו על תורת חיים, על התורה האלוקית העליונה המוחלטת, האמת המוחלטת, שרק היא מסוגלת לבוא ולהדריך אותנו בחיים בפרטי פרטים, אם זה פרטים מעשיים, אם זה פרטים של בניין החיים והרגשות וכל המציאות שאנחנו רוצים לחיות אותה. והיא נותנת לנו כוח לחיות אותה. והיא נותנת לנו את ההנחיות איך באמת לחיות חיים מלאים. חיים גדולים, חיים טובים וחיים של ניצול כל הכוחות שלנו בצורה אמיתית. זה היסוד. התחלתי להביא דוגמאות כמה הדבר הזה הוא עקרוני, התחלתי מהמציאות של הימים הקרובים. יום הזיכרון לשואה שהיה, יום הזיכרון לחיילי צה"ל, יום העצמאות, שמחת יום העצמאות, על מה שמחים, למה שמחים, איך שמחים. כל הדברים האלה באים מתוך בניין של תורה. לכן אני רוצה בעזרת השם בשיעורים הבאים לבוא ולדבר על נושא יסוד. להתחיל מהנושא היסודי ביותר, שהוא באמת היחס של התורה לחיים ומוות, שזה נתחיל בעזרת השם כבר בשיעור הבא, ומתוך זה עוד נושאים כאלה. בניין החיים, יש חיים ומוות מבחינת היחס שלנו. יש שמחה ועצבות, כל הנושאים האלה שאדם חי אותם כמעט יום יום. חלק מהם יום יום ממש. ואנחנו צריכים ללמוד איך לחיות מתוך תורת חיים. איך לבנות את כל המציאות הזאת על גבי מה שדיברנו, מי שרוצה, כן, מי ששמע את השיעורים בחורף, מי שלא שמע, אפשר לשמוע אותם היום, הכל מוקלט ברוך השם. אבל על גבי היסודות של בניין האדם, אנחנו נדבר כאן על נושאים, נושאים של רגש, של כיוון, של בניין האישיות, מתוך היסודות התורניים של בניין האדם, לראות איך אנחנו בונים את התחומים האלה. זה באופן כללי הכיוון לסדרת השיעורים הבאה בעזרת השם. נראה כמה זמן זה ייקח לנו, כמה שיצא מבחינת הבירורים שנצרכים בעניין הזה. זה הכיוון של תורת חיים. מקווה שזה יהיה לתועלת, יחד עם כל הלימודים האחרים במכון, צריך לאחל לכולם באמת, כן? התחלנו, ראש חודש, תחילת החודש, יש חודש, זה התחדשות. חודש, אנחנו אומרים בתפילה, זה זמן כזה שבבית המקדש היו מקריבים קורבנות. קורבן זה התקרבות לקדוש ברוך הוא, התעלות. אז אנחנו משתדלים להתעלות, להתקרב, אם אין לנו קורבן, על פי ההתקרבות לתורה, על פי שמיעת דברי תורה, אנחנו אומרים בתפילה שהקורבנות בראש חודש היו זיכרון. מה זה זיכרון? זיכרון זה קשר. זיכרון, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, לא, הקדוש ברוך הוא לא שוכח. זיכרון זה קשר. קשר בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. אנחנו, כשאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, מתקרבים להתעלות הרוחנית, אז ממילא הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו כך שאנחנו יותר בקשר עם העולם הרוחני. ותשועת נפשם מיד שונא, זיכרון לכולם יהיו, תשועת נפשם מיד שונא, יש שונאים מבחוץ ויש שונאים מבפנים. חז"ל אומרים שהיצר הרע נקרא שונא. מה זה היצר הרע? כל מיני נטיות של בן אדם שהוא נדחף על ידי איזה כוח מבפנים לעשות כך, לעשות אחרת, לחשוב, להגיש, וזה לא מבוקר, וזה לא בנוי, וזה לא לפי האמת של התורה, זה גם נקרא שונא. אז זה שונא פנימי. יש כמובן שונאים חיצוניים, כל מיני צרות וכל מיני בעיות וכל מיני התמודדויות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. אז כשאדם מתעלם מבחינה רוחנית והוא מתקשר יותר לעולם הרוחני, לעולם של תורה, לעולם של האמת המוחלטת, ממילא זה יותר ויותר מציל אותו מהצרות הפנימיות ומהצרות החיצוניות. זה תשועת נפשה מיד שונא. אז מה שעשו בימי בית המקדש, על ידי עבודת השם במקדש, עם הקרבת הקורבנות, אנחנו עושים היום על ידי תורה ותפילה. אז בעזרת השם, כמה שאפשר, גם בזמנם היה תורה ותפילה והתעלות רוחנית, ואנחנו נשתדל במשך התקופה הקרובה לנסות להתקרב לאמת האלוקית בתחומים האלה של בניין האדם. שיהיה בהצלחה.